דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
על טרנספורמציה דיגיטלית בתעשיית הפיננסים. שלום לכולם, נמצאים איתנו כאן גבי זודיק, דירקטור עולמי למחקר בלוקצ'יין ופלטפורמות IoT ב-IBM, ואורי חייק, סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל קשרי סטארט-אפים ומפתחים ב-IBM ישראל. שלום ותודה שבאתם.
שלום ראשי, תודה שהזמנתם.
שלום, תודה שבאתם שוב. אורי, למה צריך טרנספורמציה דיגיטלית?
אוקיי, אז בוא נתחיל מהנתון המדהים בעצם, ש-50% מחברות הפורצ'ן 500, מהחברות הגדולות בעולם, נעלמו או מוזגו מאז שנת 2000, וזה נתון מדהים שמדיר שינה מעיניהם של מנהלי חברות ודירקטורים, והם מחפשים כל הזמן מאיפה תגיע המכה הבאה, ומנסים להיערך אליה. ובעצם יש הרבה מאוד פלטפורמות שנוצרו או חברות שנוצרו עם הזמן שיצרו disruption או שיבוש של המציאות, חברות כמו Airbnb, כמו Uber, כמו Alibaba, שבעצם יצרו איזושהי פלטפורמה חדשה ששינתה את המציאות, ואותם ארגונים שקפאו על השמרים בעצם קיבלו מציאות שונה, לא הגיבו אליה בזמן, ונגרם להם נזק אדיר עד כדי זה שהם התעדו לחלוטין. אם נוסיף לתוך החבילה הזאת את מה שנקרא עולם הפינטק או עולם הסטארט-אפים, שהוא בעצם הוספה בעצם של הרבה מאוד סירות מרוץ לתוך המים האלה שבהם יש נוסעות מטוסים גדולות שהם ארגוני האנטרפרייז הגדולים והבנקים, שיודעים לנוע בקצב שלהם, ויש להם כל מיני מגבלות כמו רגולציה, ומערכות מאוד גדולות וכבדות. אם נוסיף לתוך המים האלה הרבה מאוד סירות מרוץ של סטארט-אפים, שמסוגלים לעשות דברים בצורה מהירה, ולהיות מאוד מאוד גמישים, ולמנף את הטכנולוגיה, אז קיבלנו מצב שבו יש לנו מצד אחד ארגונים, שהטכנולוגיה מהווה עבורם סוג של חסם, כי הם נשענים על מערכות כבדות וישנות הרבה פעמים, שקשה להם מאוד לשנות אותם בצורה מהירה, ומצד שני יש לנו ארגונים קטנים ומאוד מהירים, שמסוגלים למנף את הטכנולוגיה לטובתם, באמצעות חנויות אפליקציה, וגישה מאוד מהירה באמצעות האינטרנט לקהל ענק של משתמשים, וזה נכון שלאותם ארגונים גדולים, שהם סוג של נוסעות מטוסים במים האלה, יש חוסן והן גדולות וחזקות, אבל הן צריכות לעשות את הדרך הזאת של להשתנות מהר, ומילת המפתח פה שמובילה את כל המהלך הזה לטרנספורמציה דיגיטלית היא time to market וגמישות. אלה המילים בעצם שמנחות ומכוונות ומחייבות את הגופים האלה לעשות משהו אחר. ועל המשהו אחר הזה נדבר עכשיו.
אורי, אז אנחנו מדברים בעצם על איזשהו תהליך שהחברות הגדולות נוסעות המטוסים צריכות לעבור. איך הן מתחילות? לאן הן הולכות?
אוקיי, אז אנחנו רואים בעצם בשוק מספר טרנדים שקורים. אחת זה שאתה רואה את כל הארגונים האלה מקימים חטיבות חדשנות, וממנים אנשים, בדרך כלל אנשים חזקים מתוך הארגון בעמדות כוח, שיעסקו ויובילו חדשנות. אנחנו רואים שאותם ארגונים מקימים מיני סטארט-אפים או מיני אפליקציות משלהם. אפשר למנות למשל בישראל את פפרבנק או את ביט ופתרונות מהסוג הזה. אנחנו רואים מדיניות של פתיחת הדלתות וחיבור באמצעות APIs או ממשקים, חיבור וחיבוק של סטארט-אפים כדי שיהפכו להיות חלק מהפתרונות של הארגונים האלה. ואנחנו רואים גם הרבה מאוד איתור וניתוח של תהליכים ידניים וארוכים וכבדים שקורים בגופים האלה, שהבנק בעצם מפתח להם מענה דיגיטלי, באמצעות כלים חדשניים שנדבר עליהם.
גבי, באיזה טכנולוגיות אפשר להשתמש בהקשר הזה?
אז כמו שאורי אמר, באמת, המטרה היא לאפשר איזושהי אג'יליות, או להיות מסוגל להשתנות וליצור אפליקציות חדשות מהר, לעשות ניסויים בצורה מהירה, ובעלויות לא מאוד מאוד גבוהות. כי אחד הקשיים שהרבה מהארגונים האלה, מאוד ותיקים, נקלעו שכל שינוי הכי קטן שהם רוצים לעשות במערכות, כדי לאפשר איזשהו פיצ'ר חדש, איזשהו יכולת חדשה, או אפילו אפליקציה חדשה, למשתמשים שלהם דרוש בשינויים מאוד מאוד מורכבים, שעולים המון כסף ולוקחים המון זמן. אז למעשה זה נוגע בכל מערכות ובכל הטכנולוגיות שמשתמשים. אז אם אנחנו מסתכלים מצד בצד הייתי אומר הפרונט שנוגע לנו למשתמשי קצה, אז אחת השינויים שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שבעצם יש לנו רצון, כי אנחנו בעצם מכירים המון טכנולוגיות חדשות, כמו למשל הסמארטפונים שיצאו לשוק לפני כעשור. בשנים האחרונות יש מכשור לביש, יש יכולות הרבה יותר מתקדמות של שימוש בדיבור. אז למעשה, אנחנו, כמשתמשי קצה, בעצם, יש לנו ציפייה שכל האינטראקציה עם המערכות האלה, תהיה הרבה יותר פשוטה, שהם יבינו מה שאנחנו רוצים, ושנוכל לעשות את האינטראקציה במגוון של דרכים. למה אני מתכוון? אם כרגע אני עסוק, נניח אני נוהג, הייתי רוצה שהאינטראקציה שלי עם הבנק תהיה בדיבור. פשוט אני אדבר, אני אבדוק מה המצב היתרה שלי, או אני אעשה כל פעולה אחרת שאני רוצה באותו רגע. אם לעומת זאת אני במשרד, ואני כרגע רוצה לעשות איזושהי פעולה, אולי טיפה יותר מורכבת, שדווקא בדיבור תיקח לי יותר זמן להסביר את עצמי, ואולי לא יהיה מספיק מדויק, אז אולי אינפוט בטקסט, כמו שאנחנו רגילים לעשות, או מהטלפון או מהמחשב, זה הדרך היותר נוחה. ויש גם מצבים שאני רוצה לשלב בין כל המדיות האלה. ועוד לא דיברתי על כל הנושאים כמו augmented reality, שנכנסים לתמונה שבהם בעצם אני יכול להשתמש במחוות ולהצביע על דברים, ושוב, הרעיון שלעשות או לתת לי את היכולת לעשות את זה בצורה הכי נוחה, לפי הסיטואציה שבה אני נמצא. אז זה מהצד של המשתמשים, וזה סוג של דברים שבעצם דוחפים את הארגונים כמו בנקים, אבל גם כל החברות, להנגיש לנו את היכולות או את השירותים בצורה הכי הכי נוחה לכל סיטואציה בכל מצב שאני נמצא בה. מנגד, במערכות, איך שהן ממומשות, מה שאנחנו קוראים מערכות הליבה או מערכות הבקן שלהם, הן היו בנויות בצורה מסורתית, בצורה הרבה יותר מונוליטית, כאפליקציה אחת גדולה שנותנת את כל היכולות הללו. זה היה נכון בשנות ה-50, לפני כ-60 או 70 שנה. זה לא תואם את המציאות הזאת של הרצון להיות אג'ילים ולהיות מסוגלים לעשות שינויים מהירים. כי למעשה, כשיש לך אפליקציה אחת כזאת גדולה, אז כל שינוי הכי קטן, פתאום אתה נוגע בדבר אחד, אתה צריך קודם כל לבדוק שכל המערכת הישנה וכל הדברים הישנים עדיין עובדים, וכמו שאנחנו יודעים, אתה נוגע במקום אחד, אין לך מושג איך זה משפיע על יתר המקומות. אז חלק מהשינויים שהארגונים האלה בעצם עוברים, זה לקחת את האפליקציות המאוד מאוד מורכבות האלה, ולאט לאט לפרק אותם לקומפוננטות ורכיבים עצמאיים, שכל אחד יש לו איזושהי אחריות מוגדרת היטב, ויש לו איזשהו life cycle, איזשהו חיים משלו, שאפשר לעדכן אותו מבלי להשפיע על יתר המערכות. אז זה חלק מהטרנספורמציה הזאת שהם צריכים לעשות. עכשיו, זה לא אובזרבציה חדשה, הם רצו ושאפו להיות שם כבר לפני הרבה שנים. השילוב עם הטכנולוגיות החדשות שהענן מביא, ומושגים כמו מייקרו סרוויסס, בעצם מאפשרים להם לעשות את המעבר הזה ואת השיפט הזה. ועל זה אנחנו עוד יכולים לדבר.
אז אם תוכל לספר לנו כמה דברים על הענן הזה, ומה הוא עושה ואיך הוא פועל.
אוקיי, אז אחת הדברים שהענן הזה מאפשר, זה באמת הפירוק הזה לאפליקציות, והוא נותן המון אוטונומיה, לא רק לכך שכל קומפוננטה כזו יש לה את האורך חיים שלה, כלומר אפשר לעדכן אותה ולשנות אותה, זה גם נותן המון חופש בעצם לצוותים שונים לפתח את זה במקביל, ולעשות שינויים במקביל, עם המון חופש גם בבחירה של הטכנולוגיות, ועדיין לבנות מערכת אחת שעובדת ביחד. אז זה נותן המון יכולות אג'יליות, מצד שני זה נותן או יוצר איזושהי מורכבות כשאתה מרכיב את הכל ביחד, כי קודם היה צוות אחד גדול, בנה אפליקציה אחת מונוליטית, והיה בודק אותה מקצה לקצה כאן, יש הרבה צוותים שעובדים במקביל, כל אחד עושה את השינויים בקצב שלו, אולי מפתח את זה בשפות תכנות שונות, פלטפורמות שונות, ואתה רוצה פתאום לוודא שכל הדבר הזה עדיין עובד ביחד, וקומפוננטה אחת יודעת למצוא את הקומפוננטה השנייה כשהיא צריכה, ואם היא השתנתה, אז היא מוצאת את הגרסה הנכונה, וכן הלאה וכן הלאה, שלא לדבר על כל הנושאים של הסקיוריטי, שקומפוננטה ניגשת רק לקומפוננטה אחרת שמותר לה לגשת אליהם. חלק חשוב להדגיש בכל התעשייה הזאת, וזה גם IBM, וזה גם קשור לרכישה האחרונה שלנו של Red Hat, זה בעצם להשתמש בטכנולוגיות open source. IBM תמיד הייתה בעד שימוש בטכנולוגיות פתוחות או סטנדרטיות, וזה הסטנדרטיזציה היה אולי עולם המושגים לפני כעשור, שהיינו מנסים להגיע עם החברות תמיד לאיזושהי סטנדרטיזציה והסכמה, כך שבאמת קומפוננטות שמגיעות מכל מיני חברות יוכלו לעבוד גם ביחד. היום הטרנד, היית אומר, העכשווי זה באמת הרבה פרויקטים והרבה תשתיות שמפותחות באופן סורס על ידי הרבה מפתחים, מה שמאפשר בעצם איזושהי פתיחות ותחרות חופשית, כך שבעצם הקומפוננטות האלה יכולות להיות מפותחות ועדיין לעבוד טוב ביחד.
גבי, מה זה Red Hat ואיך זה קשור לתפיסת הענן ההיברידי של IBM?
אוקיי, אז באמת Red Hat היו שותפים שלנו לאורך הרבה מאוד שנים, והם מאוד מאוד מותאמים לאסטרטגיית הענן ההיברידי והמולטי קלאוד של IBM, הרבה עננים של IBM. בעצם בתפיסה של IBM אנחנו מאמינים שלמעשה רק חלק קטן של האפליקציות עברו לענן הפתוח הציבורי, אולי כ-20%. 80% עדיין רצים בדאטה סנטרס הפרטיים, מכל מיני סיבות. הרבה פעמים זה סיבות רגולטוריות, בנקים כדוגמה, וסיבות של ביטחון, ועוד כל מיני סיבות שבגינם האנשים, הארגונים מריצים את האפליקציות בענן הפרטי. ולכן IBM בעצם פיתחה אסטרטגיה שמאפשרת ללקוחות שלה להריץ את האפליקציה במקום שהכי מתאים לה מבחינת הרגולציה, מבחינה עסקית. כלומר, יכולים להריץ את האפליקציה או חלקה בענן הפרטי שלה, בדאטה סנטר הפרטי שלה, חלקים שלה בענן ציבורי זה או אחר, או במספר עננים, ולמעשה הם יכולים להריץ את האפליקציה, או בענן הפרטי שלהם, או באחד מהעננים הציבוריים הקיימים. בנוסף, אנחנו גם מפתחים כלי ניהול, שמאפשרים להם גם לנהל את האפליקציות, כי ברגע שהאפליקציה רצה במספר מקומות, צריך גם לתת להם כלי ניהול. בכל האסטרטגיה הזו, Red Hat משתלבת בצורה מאוד מאוד אדוקה עם IBM, ומביאה טכנולוגיות כמו OpenShift, שמחזקות את האסטרטגיה הזו ואת הכיוון הזה.
אוקיי, דוגמאות אורי מהמגזר הפיננסי.
אוקיי. אז בואו ניקח אולי דוגמה אחת מהעולם, ואז נספר קצת על דברים שאנחנו עושים פה בארץ. אז הדוגמה הראשונה היא אורנג'. אורנג' חברה שממוקדת תקשורת, משם אנחנו בעיקר מכירים אותה, והחברה הזאת החליטה שהיא, כדי להתמודד ולפתוח לעצמה אפיקים עסקיים חדשים, היא תעשה disruption או שיבוש לעצמה. ומה שהיא עשתה, היא בעצם החליטה לתת שירותי בנקאות ולהפוך להיות בנק. וכדי לעשות את זה, בעצם היא קנתה ליבה בנקאית רזה מאיזשהו ספק, ועטפה אותה בשירותים דיגיטליים רזים ומהירים ללקוחות, ובאופן די מהיר היא הצליחה להגיע ל-100,000 לקוחות. פתחה את השירות שלה 24/7, זה אומר שאתה יכול לקבל שירותים בנקאיים לא רק בשעות הפתיחה של הבנק, ו-20% מאוכלוסייה אכן מנצלים את השירות הזה מהלקוחות שלה. אז זאת דוגמה אחת על חברה בעצם שעברה מתחום לתחום, או שהוסיפה לעצמה תחומי עיסוק באמצעות זה שנכנסה לתחום תוכן חדש באמצעות טרנספורמציה דיגיטלית.
אורי, דוגמה בישראל.
אוקיי, אז אפשר לקחת למשל את חברת הראל, שרצתה לספק שירותים דיגיטליים מונגשים ומהירים ללקוחות שלה, והיא בעצם מאפשרת היום, לדוגמה, לפתוח ביטוח נסיעות לחול, או לפתוח ביטוח לנהג צעיר, בצורה דיגיטלית לחלוטין, תוך כדי זה שאתה נכנס בעצם באמצעות הוואטסאפ שלך, מפעיל איזשהו צ'אט, מול חברת הביטוח, וברקע רץ לו איזשהו רובוט בתוכנה שמבצע את כל הפעילויות ומחזיר לך אישור.
גבי, איך זה פועל?
אז למעשה אנחנו משמשים המון בבינה מלאכותית כדי לתת פתרונות כאלה. החל מהזיהוי דיבור, אנחנו מדברים בשפה טבעית, צריך להבין בכלל ברמה הווקלית מה מישהו אמר ולתרגם את זה לטקסט. גם את הטקסט הזה עדיין המחשב צריך להבין. ובסופו של יום, כשאני פונה באיזושהי בקשה כזו או אחרת, אני הייתי רוצה בכלל לקבל איזשהו ערך מוסף כשאני פונה לבנק, או לקבל איזשהו שירות. הייתי רוצה לקבל איזשהם תובנות שאני אולי גם לא מסוגל להגיע בעצמי, ולשאול גם שאלות קשות הרבה פעמים. או הייתי גם רוצה להוריד כל מיני משימות שאני צריך כל הזמן לזכור, לשאול או לבוא ולבקש. והייתי רוצה בעצם שהמערכת שמה תזכור, תבין את העדפות שלי, תבין את הדרך שבה אני אוהב לעשות אינטראקציה, פשוט תזכיר לי בזמן המתאים, במקום המתאים, או גבי, אתה צריך לעשות, לשלם את זה, או לאשר איזושהי העברה כזו או אחרת, ולא להטריד אותי, ולא לאלץ אותי כל הזמן רק לבקש. אז כל היכולות האלה המורכבות, שבהם אני בעצם מנסה לקבל תובנות הרבה יותר עמוקות, נעשות על ידי בינה מלאכותית. אז בעצם אנחנו משמשים בבינה מלאכותית לאורך כל הרצף הזה. מי להבין, מי הדרך שבה אנחנו עושים אינטראקציה, ובמערכות שבעצם מסוגלות לרוץ כל הזמן ברקע, ולהיות קצת יותר פרואקטיביות, ולהפעיל ולהנגיש את ה... או לתת לי את השירות בזמן ובמקום הנכון שמתאים לי.
גבי זודיק, דירקטור עולמי למחקר בלוקצ'יין ופלטפורמות IoT ב-IBM, ואורי חייק, סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל קשרי סטארט-אפים ומפתחים ב-IBM ישראל. תודה לכם, תודה שבאתם, נמשיך בפרק הבא.
תודה.
עד כאן על קצה המזלג, נתראה בדוח הבא. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי ב-ushi@ushi.co.il, לשלוח וואטסאפ ל-050-889-8322, או בלינקדין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, להתראות בדוח הבא.